בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. כוחות הביטחון פעלו הלילה בכפר אוריף שבשומרון להריסת ביתו של אחד המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בתחנת הדלק באלי. בפיגוע לפני 4 חודשים נרצחו 4 אזרחים ישראלים. שני המחבלים שביצעו את הפיגוע חוסלו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי המחבלים היו מזוהים עם ארגון הטרור חמאס. צהל תקף הלילה תשתיות ויעדי טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, זאת בתגובה לירי הרקטות אתמול לעבר הערים נהריה, קריית שמונה ויישובים נוספים הסמוכים לגדר. חמאס הודיע כי שיגר 30 רקטות לעבר ישראל מהגבול הצפוני. במקביל, צהל ממשיך לתקוף ברצועת עזה, כאשר ביממה האחרונה חיל האוויר השמיד יותר מ-100 מטרות טרור ברחבי הרצועה. במהלך הלילה מטוסי קרב וכוחות זרוע הים חיסלו בתוך מפקדה מבצעית פעיל בכוח המיוחד של הזרוע הימית של ארגון חמאס שפעל לביצוע פיגועים רבים דרך הים. מעבר רפיח לא צפוי להיפתח היום להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה, כך פרסמה הלילה רשת CNN, זאת למרות בקשתו של הנשיא ביידן. על פי הדיווח, בארצות הברית מצפים שמסעיות ראשונות הנושאות אוכל, שתייה ותרופות תחצה את הגבול במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר כי יפנה לקונגרס לאשר חבילת סיוע לישראל. בנאום לאומה האמריקנית אמר ביידן כי עלינו להבטיח שיש לישראל מה שהיא צריכה כדי להגן על אזרחיה. לפי דיווחים בארצות הברית, הסיוע לישראל יעמוד על כ-14 מיליארד דולר. קודם לכן אמר דובר הפנטגון שספינת מלחמה אמריקנית הרתה בצפון הים האדום 3 טילים וכמה כתבמים מתימן שייתכן שכוונו לישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר צפוי גשם מקומי ברובו קל. מחר, שבת קודש, תחול התחממות נוספת. עד כאן, חדשות כל חי.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
מערכת החדשות של קול חי בגל פתוח סביב השעון, עם דיווחים ועדכונים מכל ההתרחשויות, באתר, באפליקציה וגם בטלפון 036-780-780 או 0374-333-66. סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבד.
בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל שהתעורר כרגע והכל נראה אותו דבר, אתה יודע, אתה בלילה מתעורר, אתה פותח את הטלפון לראות אם התחילה מלחמה, כולנו ממתינים, אבל לפני זה, בוקר טוב לרב רמי רייבד, מה שלומך?
בוקר טוב, שמח להיות איתך שוב.
ואיציק היום במשימה. קרו למשימות חשובות מאוד.
אסור לדבר על זה.
אסור לדבר על זה, אנחנו נדע עוד 20 שנה איפה הוא היה. ואישי נוימן, הטכנאי שלנו. תקשיב, אני לא יודע אם להיות שמח או לא להיות שמח. זאת אומרת, מצד אחד אתה יודע, אדם רותח ואתה רוצה כבר שיכנסו, והאמת היא, זה מצד אחד. מצד שני, הילדים שלי נמצאים שם, והילדים של כל עם ישראל נמצאים שם, ואתה אומר, וואו, שלא ייכנסו. מצד שלישי, זה נראה שכבר אנחנו, אתה יודע, אני לא יודע מה התכנונים של הצבא, אבל זה נראה כאילו אנחנו מדשדשים כבר שבועיים. תראה, אתה לא יכול להשאיר מורל, ככה אני רואה את זה. שבועיים באמת תחסי. השאלה היא לאיפה הולכים, כי אתה, עכשיו, למה אני שואל אותך, הרב רייבד? כי אתה בזמנו סגן אלוף בחיל האוויר, אנחנו הולכים להשתמש בך אטום, להוציא את כל האינפורמציה.
לא תוציא ממני אף מילה.
לא, זה ברור, אבל אכפת לי לנסות. כן, אבל בוא תגיד לי, איך אתה רואה את זה שאנחנו בעצם כמעט 14 יום כבר בתוך המערכה הזאת, ואנחנו... נשאר קוראים לזה, אז אני מבין שביידן הגיע, הכל ברור, ואני מבין גם שצריך להכין תוכניות מבצעיות, אני מבין הכל. אבל עד מתי קוראים לזה? עד מתי? המשק פה מתפרק, המדינה פה בהיסטריה, טילים על הראש. אייקה, עכשיו תוכל.
דווקא בגלל שאין כוונה להיכנס לאיזה יום יומיים ולברוח החוצה, דווקא בגלל זה אין סיבה להזדרז. ככל שהזמן עובר, זה רק לטובתנו. בדרך כלל הזמן עובר, זה לרעתנו. הפעם הוא לטובתנו. זאת אומרת, יש לנו בעיה אחת שהעולם מתקרר והעולם נהיה יותר ויותר נגדנו. זאת בעיה שכבר החלטנו לצפצף עליהם. אבל ככל שהזמן עובר, בסך הכל זה לטובתנו. מכיוון שככל שהזמן עובר, חיל האוויר מפציץ, ואז הדרכים מופצצות, ואז פחות סיכוי שבדרכים יש כל מיני הפתעות
לכוח שנכנס. אני הבנתי שהקירות אפילו מעולקדים.
כן, כן, אז יש, ברגע שאנחנו מפציצים לפני כן, יש פחות סיכוי שהכוח שנכנס ייתקל בכל מיני מרין בישין. ולכן עדיף שנחכה. ככל שהזמן עובר, גם החמצן והמזון וכל הדברים שיש למעשה בעזה תחתית, הרי אנחנו יודעים יש עזה עילית, זאת עזה שאנחנו מפציצים, ויש עזה תחתית. למעשה החמאס לא נמצא בעזה עילית.
למעשה לא התחלנו בכלל את המלחמה.
למעשה למעלה מה שאנחנו רואים זה רק החיילים הפשוטים שאין להם הרבה משמעות. הם אותם חיילים שאין לחמאס שום בעיה שיהרגו. החיילים המשמעותיים נמצאים בעזה תחתית, הם כולם שם למטה. אז אם אנחנו נלחמים ונלחמים ונלחמים, אבל עוד לא הרגנו משהו משמעותי כי כולם למטה. וככל שעובר הזמן, אילו שלמטה, פוקעת סבלנותם גם. ולכן גם אומרים שזאת הסיבה שהם התחילו לדבר על הנושא של של הנעדרים, כי הם מבינים שהם יכולים...
אתה חושב שהם מתכוונים לזה באמת? זאת אומרת, לא יצויר, והיינו, סתם אני אומר, זה לא יקרה, אני מתאר לעצמי, אבל לא יצויר שביבי היה קם בבוקר, עוד נת לדבר על ביבי, והיה אומר, אני משחרר את כל המחבלים. את כל המחבלים הביתה. אתה חושב שמישהו היה משחרר כאן את המחבלים? אתה חושב שהחמאס באמת מתכוון לזה? או זה מלחמה פסיכולוגית? זה פשוט לשגע את המשפחות, לשגע אותנו. לשגע שכל אחד מהחטופים זה משלנו, כמו שאומרים.
אני אומר לך, החמאס לדעתי רואה בחטופים צרה. יש להם בעיה. לך תשמור על 199 חטופים.
כבר 203.
כבר 203.
כן.
לא עלינו. כאשר היה להם את גלעד שליט, מה הם לא עשו כדי שלא נזהה איפה גלעד שליט? לקחו איזו משפחה אחת ולא החליפו אף פעם כדי שלא תהיה עוד משפחה. אותם שומרים היו ביחד ולא נתנו להם לצאת. אתה מדבר, לך תמצא מקום ל-203 חטופים. איפה תשים אותם? הם מבינים שעוד רגע, עוד רגע, אנחנו מתחילים לזהות איפה האנשים נמצאים.
אפשר לשער, נכון, שאנחנו יודעים איפה החטופים נמצאים. זאת אומרת, נקודה פחות או יותר, בוא, סך הכל זה 65 קילומטר, זאת אומרת הרצועה, כל האורך, זה לא איזשהו אמריקה שאתה לא יודע.
אבל גם אנחנו חשבנו אצל גלעד שליט.
חוץ לזה, בסדר, אבל גלעד שליט זה בן אדם אחד.
נכון, אם אתה שואל אותי, האם הם מתכוונים ברצינות, אין להם ברירה, לא שהם רוצים להחזיר לנו.
אני אגיד לך מה חשבתי, אתה יודע, יש לך המון זמן לחשוב, כי המשק פה מושבת, אתה יושב במשרד וכל יום הרואה מחפש רק חדשות, ואני אגיד לך מה חשבתי, ש אצל גלעד שליט, מה ההבדל? כמו שאתה אומר, זה באדם אחד, משפחה. החבר'ה צריכים לאכול. 203 איש, זה אומר מסעיות של אוכל. ביגוד, אוכל, שתייה. זאת אומרת, זה לא איזה תנועה שמישהו הולך למכולת, קונה חלב.
זאת הסיבה שהם בטוחים שאנחנו נעלה על זה.
מסעית לחם. מסעית לחם צריכה להגיע, אני אתאר לעצמי שאנחנו, המודיעין רואה שאיזה מסעית לחם מגיעה כל בוקר לפינה מסוימת.
לא, 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 אולי אופנוע. אין שום סיכוי שכל ה-203 נמצאים יחד.
על אופנוע 203 איש יוכלו.
לא, אני אומר להפך. אין שום סיכוי ש-203 חטופים נמצאים ביחד. ודאי שפיזרו אותם, ודאי.
פיזרו
אותם להרבה מאוד מקומות. אין שום סיכוי בעולם. הם גם לוקחים את החשבון שאם נזהה מקום אחד, יישאר להם במקום אחר. הם לא טיפשים עד כדי כך. אני רוצה, מוישה, אני חייב להגיד לך משהו.
בבקשה.
בכלל על העניין הזה, בגדול, על האסון הגדול, ששמעתי פעם איזשהו סיפור שבירושלים, בזמן מלחמת העצמאות, נפלה פצצה, שממש חיסלה משפחה שלמה. משפחה חרדית, הגיעו לנחם אותם, איזה רב גדול, והוא לא ידע מה לומר. מה אתה יכול לומר למשפחה חרדית שאיבדה את כל בני המשפחה? הוא חשב, ואז הוא אמר להם כך. תראו, סבא שלי עלה לארץ, וכשהוא הגיע ליפו, לנמל, הוא אמר לי, דבר ראשון, הגענו לארץ ישראל, בוא נחפש רימון. לא היה לנו בחוץ לארץ רימון. נחפש רימון, נאכל רימון, ונברך שחיינו. בוא, דבר ראשון, נחפש רימון. ביפו, הוא אומר, ביפו נחפש רימון. הלכו, חיפשו רימון, מצאנו את הרימון. פעם ראשונה שהחזקנו רימון ביד. לקחנו את הרימון. ואנחנו יודעים...
צריך להגיד רימון לאכילה, היום במצב היום, אתה יודע, רימון זה נשמע כאילו, מישהו הולך פוצץ פה משהו. כן, אוקיי, אני הבנתי, ברור, ברור, ברור.
לקחנו את הרימון, ואיך אנחנו, מעולם לא אכלנו רימון, אנחנו יודעים איך אוכלים פרי, פותחים את הפרי, זורקים את הגרעינים, ואוכלים את כל השאר.
איזה פדיחה.
אז פתחנו את הרימון, זרקנו את הגרעינים, והתחלנו לאכול. אכלנו סבא שלי ואני. ואני כילד לא הבנתי הרבה, אמרתי לו, סבא, זה מר. והסבא אמר לי, זה לא מר, זה ארץ ישראל.
פי, איזה וורט עצום.
ארץ ישראל, זה מה שיש לנו. זה מה שיש לנו.
תקשיב, רק על זה היה שווה, וואו. מרגע, זה משפחה שלך?
לא, לא, אני שמעתי את הסיפור על זה כבר לפני שנים, ואני ממש כל פעם שאני נזכר בזה, אני אומר עד כמה זה צודק.
תקשיב, זה וואו, זה סיפור שצריך לעבור הלאה. טוב, תראה, אז לכן כמו שאני אומר, זה שאני מקווה רק שבאמת יהיה כאן מיסום שכל. אני כן רוצה לדבר קצת על התקשורת, וכל פעם אני מדבר על זה ואני מזדעזע. תראה, היה כאן מחדל. היה פה איזשהו מצב נתון שבמשך שנים רבות, כולם, באמת כולם, אנשי צבא, מדינאים, מוסד, הכל, כולם לקחו ברעיון שאם אנחנו נשלם לחמאס ונכניס הזאתים והכל יהיה בסדר, החמאס לא יתחיל את המהלך, ואפילו יותר מזה, ראש אמן לפני שבועיים, ממש צמוד לתחילת המלחמה, אמר שהחמאס מורתע. והנה הופתענו, כמו שאני לא הייתי מלחמת יום כיפור, אבל אתמול ישבתי לנחם אחת מהרוגות שהיו שם, ו... והייתה שם אישה מבוגרת, וישבתי איתה, אמא קלטה נהרגה, והיא סיפרה לי על מלחמת יום כיפור, והיא סיפרה לי בדיוק איך זה היה, אתה יודע, חוזרים מהבית כנסת, ואמא שלה מבוגרת אומרת, איך מחללים את החג, אנשים נוסעים, ואתה יודע, וזה לא הייתה כזאת הפתעה, זאת אומרת, זה לא היה כזאת הפתעה ולא כזאת טרגדיה, זאת אומרת, הרי זה היה צבא מול צבא, וזה היה אחרת.
לא היה אזרחים.
ולא היה אזרחים. אבל זה היה קונספציה, ולהגיד לך את האמת, מאוד שמחתי. הנה, אני אומר לך את האמת, מאוד שמחתי ברמה האישית, יש לי נגיעה אישית, הילדים שלי היו בהסדר, ואמרתי, או, איזה יופי, אין מלחמות, אתה יודע, יעבור הזמן, וכו' וכו' וכו'. כולנו שגינו. ואין על זה עוררין. אבל על דבר אחד כי אני רוצה להגיד לך, שאני כבר לא מסוגל לשמוע את זה. כל נושא שמדברים על מחדל, מישהו מהמראיינים בערוצים האחרים, חייב להזכיר את ביבי נתניהו. עכשיו, אם אתה שואל אותי, ואני מבין שלא אוהבים אותו, אני מבין שאולי זמנו תם, עוד מעט אתה תדבר על ההשוואה לגולדה מאיר, אבל לא יכול להיות מצב ש... ומה זה חשוב להם, הכי חשוב, שביבי נתניהו יקום ויגיד אני אשם. ואם הוא לא יגיד, ואם כרגע הוא לא יגיד שהוא לא אשם, הוא לא אומר, אז מה, אנחנו לא יודעים מי אשמים? תסביר לי איך יכול להיות שאנחנו עם שבשעת משבר, עדיין מחפשים את ביבי נתניהו, את עדיין המהפכה המשפטית, עדיין מחפשים אותו אחורה. לא מצליח להבין את זה.
אבל אתה שומע כבר שנים, זה לא מהיום, וזה לא מהמהפכה המשפטית. במשך כל השנים אתה שומע שהם מחפשים את ביבי נתניהו, זה לא דבר חדש, זה לא המהפכה המשפטית. זה שנים רבות, כל דבר שהוא עושה, אין שום דבר שהוא עושה, שיבואו ויגידו, וואלה, עשית טוב.
אני אגיד לך.
אין, זה לא קיים, זה לא קיים.
שאמריקה לא פגשו אותו, אמרו שהוא רב עם ביידן. שביידן מגיע, והוא מגיע, וזה מגיע, זה כבר לא, זה לא ביבי. זה, הם אוהבים את מדינת ישראל. אין, לי אפשר פרגן, טיפה.
יש כאן אובססיה לביבי. אבל בוא נאמר את האמת, ביבי בסוף ישלם את המחיר, לא תהיה לו ברירה. זאת אומרת, אנחנו, ברור
למה אתה חושב את זה?
אני אומר לך.
בבקשה. בוא נצא בסצנריו שניצחנו ניצחון, וואו, שינינו את המזרח התיכון, ביבי נתניהו קם, הוא עשה מסיבת עיתונאים. למה אתה חושב שעבר זמנו? אני בכוונה מלא לך להנחתה.
כן, אני מבין מה שאתה אומר. תראה, אנחנו, ברור שהדבר הזה ייחקר לעומק.
וחייב לחקר.
לדעתי, גם מי שתעמוד בראש ועדת החקירה, הרי מי ממנה נשיא בית המשפט העליון?
יופי, יהיה לנו תנציה שרוצה החוצה.
ימנה את חיות.
נכון.
כן, וחיות הרי לא תחפש בדיוק לעזור לביבי נתניהו. עכשיו, גם אם הוועדה תבוא ותחקור, היא לא יכולה לחקור מה קרה בחודש האחרון. היא לא יכולה לחקור.
נכון.
היא צריכה לחקור אחורה. צריכה לחקור אחורה, כמה זמן אנחנו מתנהלים בדרך הזאת. אי אפשר לבוא ולומר, זאת הדרך
בשנה האחרונה ביבי נתניהו אתכם, נכון.
כמה זמן מתנהלים בדרך הזאת? מתברר שבדרך הזאת עוד מתנהלים, עוד כשהיה אפילו ברק,
בנט.
ראש ממשלה, שהיה בנט, שהיה גנץ היה שר, שר הביטחון, אי אפשר יהיה להתעלם מכל מי שהיה שותף לעניין. ואתה יודע מה? בוא נלך לסצנריו הכי רחוק, ונאמר שהאדם היחידי שבאמת לא היה אמור להביא מידע, אלא לקבל מידע ולהחליט
על ביבי נתניהו.
זה ביבי נתניהו. זאת אומרת, כולם היו אמורים...
וכולם מסכימים שלא העבירו לו את ההתרה הזאת.
כולם היו אמורים להביא מידע, כן. הוא לא היה אמור להביא מידע, הוא היה אמור לקבל החלטות בהתאם למידע. והוא לא היה. לכן ייתכן, אתה יודע מה, ייתכן שמבחינה משפטית תאורה,
עוד יצא נקי.
עוד יצא נקי, בגלל שיגידו, תשמע, בן אדם יגיד, תראו לי מישהו שאמר לי כזה דבר. אפילו שהיום מנסים להגיד בתקשורת, הזהירו אותו, הזהירו אותו, לא הזהירו אותו מפני זה, הזהירו אותו שהמצב מחריף, שיש לנו מחלוקת גדולה, שיש לנו סכנה, אבל לא הזהירו מפני דבר ספציפי. הוא לא יכול, כשאתה מזהיר דבר כללי,
אתה לא יכול להזיז צבא על סמך משהו כללי.
לכן, אולי הזהירו אותו, אבל מידע לא הביאו לו.
אבל אתה אמרת לי שהולכים לזרוק אותו,
ואני אגיד לך למה, לא.
אבל גולדה מאיר, אז דיברנו כאן בחוץ, גולדה מאיר אחרי זה היה בחירות והיא נבחרה עוד פעם.
מוישה, תראה, ייתכן...
הוא לא גולדה, אתה
אומר. לא, גם אם הוועדה תנקה אותו לגמרי, זה לא, ולא תעשה לו שום דבר, הציבור יהיה זה שיעיף אותו. אנחנו יודעים, הזכרת את גולדה מאיר. ועדת הגרנט לא חייבה את גולדה מאיר בשום דבר. דיין, דדו, את גולדה מאיר לא חייבה בשום דבר. ועם זאת, הציבור פשוט גרם לה לברוח. עכשיו אני שואל את השאלה.
אבל היא נבחרה.
אבל היא נבחרה. אני אומר גם עליו. אני לא אומר שיזרקו.
רק דבר אל הזה, כי...
אני לא אומר שיזרקו אותו. אני אומר שבפועל, מה שיקרה הוא יעוף. מכיוון שהציבור לא יוכל לקבל את זה שיש כאן אחריות מיניסטריאלית. אתה היית ראש הממשלה, זה במשמרת שלך, כך מקובל במדינת ישראל. אתה מדבר על בן אדם שגם כשהוא לא עושה כלום, כולם רוצים להעיף אותו. אז כשקורה כזה דבר ולא ירצו להעיף אותו,
אני שאל אותך
של... אין לי ספק שהוא יעוף.
אז אני שאל אותך, ואני הולך איתך. ואני הולך איתך כי... לצערי, לא לצערי, אבל שאני יושב עם אנשים, אני שומע את אותו דעה. קשה לי למצוא מישהו שיגיד, וואו, ביבי נתניהו, זה, אני אומר לך את האמת, זה בעניין, יש קונצנזוס. השאלה היא, אם זה לא פוגע לו כרגע בשיקולים, במלחמה. זאת אומרת, אם, הרי הוא יודע בדיוק את מה שאתה יודע. בוא, הוא יודע, הוא מבין, הוא רואה, הוא שומע. השאלה היא, הוא צריך לשלוח את ה... השאלה אם הוא לא צריך להשאיר את המפתחות עכשיו ולתת לראש ממשלה חילופי.
תראה.
כי יש פה איזשהו ניגוד, אני לא יודע...
לא, הדבר המקובל, יושב בן אדם בתפקיד, מכיר את זה הכי טוב מכולם, לא יעזור שום דבר, הוא מכיר את זה הכי טוב מכולם את השטח, הוא באמת, כמו שאומרים, לכלך, הוא צריך לנקות. זה מה שקרה כאן. הוא, בתקופתו קרה לכלוך, אתה יודע בדיוק מה שקורה, אתה תטפל בזה. כמו אתה יודע מה, באותה דרך אתה יכול לומר, בוא נעיף עכשיו את הרמת קהל, בוא נעיף עכשיו את ראש אמן, בוא נעיף עכשיו את מפקד פיקוד, אלוף פיקוד הדרום.
זאת אומרת, אין לנו ברירה, אתה אומר.
הם הרי אחרים, זה ברור שהם הודו כבר באחריות, נעיף אותם ונחליף. לא. הם בשטח, הם צריכים להישאר בשטח עד הסוף. נכון, יצטרכו עזרה.
תראה, גם אתה חושב שיחליפו את כולם?
אין לי שום ספק.
למעלה עד למטה, זאת אומרת, בצבא גם יהיה חילופים.
הם התפטרו מעצמם. הם התפטרו מעצמם.
לא, הם אנשים ערכים, האמת היא שבצבא יש אנשים ערכים, אני ראיתי את ה...
לא רק בגלל שהם ערכים, בגלל שהם יודעים שבסופו של דבר אף אחד לא יוותר להם. אם זאת ועדת, הם אפילו לא יחכו למסקנות של ועדת החקירה. הם פשוט יקומו וילכו, הם ידעו שהוועדת חקירה לא תוותר להם, הם ידעו שההורים לא יוותרו להם, המשפחות לא יוותרו להם. למה הם מחכות להתבזות? יקומו ויגידו, יום אחרי, אתה יודע, בזמנו עם מלחמת הלבנון השנייה, חלוץ, גם כן. לא קבעו שהוא ילך או משהו, יום אחד הוא...
טוב, חלוץ קנה מן הנאיות, היה לו את הקומבינות שלו, בוא, זה קצת אחרת.
אבל חלוץ נשאר, טיפל, הקים מערך שלם של תחקור, כמו שהוא יודע, וזה הוא יודע לעשות מצוין, כי חיל האוויר, הנושא של תחקור הוא בדם, והוא הקים מערך של תחקור, גמר לתחקר, קם ועודי, אשתו של חלוץ אמרה, לא ידעתי, באותו יום שהוא התפטר, הוא לא סיפר לי שהוא הולך להתפטר. חלוץ אמר, אני יתחקר, ואני חייב לתחקר, כי אני עשיתי, זה היה אצלי. הוא גמר לתחקר, קם והתפטר. זה מה שיעשו האנשים גם עכשיו. לדעתי, הם אפילו לא יחכו לתחקור. הם יתפטרו קודם, כי הציבור, לא, האווירה הציבורית, לא תיתן להם, לא תאפשר להם.
הבעיה היא שכרגע בקבינט המצומצם יושבים בעצם, לא רק ביבי, יושב גם גנץ, שהיה שר ביטחון ואישר ובירך את העניין הזה. יושב גם גלנט, שבירך והיה...
הם כולם ישלמו, אבל תראה, יש פה בעיה אחרת, אני חושב שאתה הזכרת את זה במשהו, את העניין הזה. יושבים אנשים, מנהלים מלחמה, ולמעשה הם צריכים להחזיק את הפנקס בצד ולכתוב למה אני לא אשם.
בדיוק.
על כל צד.
זה פחד אלוקים.
זה פחד נוראי, שהם לא יכולים לתת את כל הקשב שלהם, רק כדי לטפל במלחמה הזאת. וזה דבר נוראי, שזה, כמו שאמרת, התקשורת אשמה. היא דחפה אותם לשם, חבר'ה, אל תירגעו, עוד רגע אתם עומדים למשפט הציבור. ואז יושב כל בן אדם, על כל צד שהוא עושה, הוא מסביר, הוא עושה את הצד,
אני אגיד לך, כל שר, כל שר, כל שר שמגיע היום לאולפנים, שואלים אותו, למה ביבי לא לוקח אחרי... חבר'ה, תשחררו, יש לנו כל כך הרבה אתגרים פה, כל כך הרבה מה להצליח ולהיות ב... והאחדות בעם היא, כל... היא מדהימה. תקשיב, אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים ששנים הייתי בטוח שהם לא רוצים לראות אותי כי אני חרדי, ופתאום נהיה כאן אחדות כזאת, ורק התקשורת שאני לא מצליח להבין איך הם בוחרים אותם בפינצטה. אני אומר לך, אתם רואיינים שלהם, כנראה עושה, יש איזה רעיונות שעושים קודם, תשמע, אתה שונא את ביבי, תעלה. יש, עכשיו זה לכל הכיוונים דרך אגב, כי 12-13 זה נגד ביבי, 14 בדיוק להפך, זאת אומרת, זה כבר, כבר לא מסתירים את, את הדעות. אתה מבין, אתה רואה מראיינים שמגיעים מגיעים עם אג'נדה, הם לא עיתונאים, אנשים שמגיעים עם אג'נדה, שזה אני חושב פוגע לנו בחוסן. אי
אפשר להסתיר דבר כל כך ברור. אי אפשר להסתיר.
טוב, מאחר ואיציק לא נמצא פה היום, אנחנו את קרלי בך לא נשמע. יש לי, תודה לאל, יש לנו שיר של אברהם פריד, רפאיני של פריד. היופי שאישי נוימן הסביר לי, זה בעצם זה מיקס של פריד שהיה צעיר במקלה. אז תשים את השיר הזה אולי ראשון, והוא פשוט בקונטרול כאן אמר לי שזה השיר השני. זה השיר של וניקטי, סליחה, של מוצן, שהחזן מוצן שאחיו נהרג במלחמת יום כיפור, והוא הלחין את זה. ופריד בעצם חיבר את עצמו בתור ילד ובתור בוגר. מדהים, לצערי זה מאוד אקטואלי השיר הזה. נשמע את השיר הזה ואנחנו נחזור.
Hey, she Yerushalayim Lenoi
למעלה מ-130,000 פרקי תהילים נאמרו עד כה על ידי מאזיני קול חי להצלת ולהצלחת עם ישראל בחזית ובעורף.
מוישה ואהרון בחיונוב ושמואל בקוירי שמואל.
דפרו וגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו.
תצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם אמירת פרק תהילים אחד לפחות באופן קבוע. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 8. והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים. ביום ראשון זין בחשוון יחול יום ההילולה של מייסד ומחולל הדף היומי, הגאון הקדוש רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, אביהם של רבבות לומדי הדף היומי בעולם היהודי. ביום זה בשיתוף קול חי תתקיים עלייה המונית לציון קברו בהר המנוחות בירושלים. כולנו נהיה שם להתפלל ולעורר רחמי שמיים בימים קשים אלה. רבי מאיר שפירא מלובלין, כולנו בניו, כולנו עולים לציונו בהר המנוחות. עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם יצחק אוסדיצ'ר והרב רמי רייבט.
טוב, אני מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות על שיר, אני אומר לך את האמת. רק קיבלתי כרגע, פשוט לא ידעתי את ההיסטוריה של השיר הזה, אז קיבלתי מגברת הדס גוז, שהיא אימא של אפרת ורבנר, שני נשים מאוד נחמדות, ונתנו לי כאן קצת רקע לשיר הזה. הם היו בטנק, מוצן, אח של מוצן, והיחיד שנשאר מכל הצוות זה פנחס בק, היחיד שנשאר חי, ועד היום יש שיעור לזכרו של מוצן. והדס, אני מאוד מודה לך על ההתכון הזה, שיר מאוד מרגש, אני אומר לך את האמת.
בהחלט.
בטח שהילדים שלך בצבא, אתה יודע, לא פשוט, לא פשוט בכלל.
ימים כאלו ודאי.
טוב, בוא ננשום ובוא נמשיך הלאה. על מה רצינו לדבר? רציתי לשאול אותך על הסיוע. מצד אחד, כרגע מדברים שהולכים לתת סיוע הומניטרי לפלסטינים, וזה מקומם. אבל אני רוצה להיות איפכא מסתברא. אני רוצה להיות איפכא מסתברא, תגיד לי איפה אני טועה. תראה, אני לא חושב שאנחנו עושים את זה מאהבת הפלסטינים. זה ברור לי, זה ברור לי. אבל אני חושב שאנחנו זה לא הם. נכון שאנחנו צריכים להוריד את הכפפות, אבל יש שם אוכלוסייה אזרחית, שהם לא מעניינים אותי, שלא תבין לא נכון, אבל דעת הקהל הבינלאומית, אם אנחנו, ואתה דיברת על זה מקודם, שמתחילים להתקרר, אני חושב, כי המון אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות? צריך להיות חכם, לא צריך להיות צודק. להיות צודק זה להרוג את כולם, אני אומר את האמת, להרוג את כולם אחד אחד בלי הבחנה, הם בחרו את החמאס. זה בבחירות דמוקרטיות, כולם צריכים ללכת. אבל אני חושב שהסיוע המוניטרי הזה ייתן לנו אוויר וייתן לנו לגיטימציה בעולם, וזה, סליחה לביטוי, האתנן שאנחנו צריכים לשלם.
תראה,
אלא אם כן אני טועק בקונספציה שלי. היום הקונספציה זה המילה, כן, המילה רווחת.
המילה שהולכת.
כן.
זאת המילה שמוטטה את מלחמת יום כיפור.
כן, כן, נכון.
ולכן,
זה כל כך זה דומה, כל, אתה יודע.
כן, לכן זה כל כך מתאים היום. תראה, יש עניין של רגש, מבחינת הרגש לתת לאנשים האלו משהו, זה נורא.
אפילו לא הרגש, לשמוע על השבועים,
זה נורא, כלום, כלום לא קיבלנו. לתת להם משהו זה נורא. מצד שני, כמו שאמרת, יש, אין לנו, א', אין לנו הרבה ברירה, כי האמריקאים דורשים את זה. לא חשוב מה אנחנו חושבים, בסופו של דבר חשוב מה האמריקאים חושבים. אם האמריקאים לא מסכימים ודורשים שאנחנו ניתן,
דרך אגב, אני לא חושב שביידן, תראה, סליחה שאני מקרר, אני לא חושב שביידן מת עלינו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אוהב, הכל טוב, אף אחד לא נותן 10 מיליארד ולא מביא משחטות, אם הוא לא יש לו אינטרס אישי פה.
אין ספק, אין ספק. דרך אגב, ביידן לוחץ עלינו, אני לא מאמין, אני לא מאמין שמראה קורה לביידן כזה דבר,
הוא היה נותן סיוע
מיניטרי.
נכון, אני מסכים.
לא מאמין, אני לא מאמין. אבל אנחנו,
אבל בוא נניח,
מה שדורשים מאיתנו זה משהו אחר. תמיד אנחנו ברף אחר. אנחנו, תראו, אנחנו לא יכולים לבוא ולעשות דברים שהם פרופורציונליים.
נכון, נגמר הפרופורציות.
אין דברים של פרופורציה. ואתה יודע מה, גם אם נרצה לעשות דברים של פרופורציה, כן? אנחנו לא יכולים לעשות את זה. האם אנחנו,
יכולים לרצוח ילדים?
האם אנחנו, ראיתי איזה עיתונאי בריטי ששואל שם,
זה ענק,
ראית את זה?
של חמאס.
הוא שואל אותה, תגידי לי, המראיינת שאלה אותו, אין פרופורציה.
לא, הם אמרו שאין פרופורציה.
אין פרופורציה,
מה הייתה עושה בפרופורציה?
אם אתם רוצים לעשות דבר של פרופורציה, בואו נחפש פסטיבל בעזה, ונרצח שם 260. בואו נחפש ילדים ונשרוף אותם. בואו נחפש נשים, בואו נחפש זקנים ונהרוג אותם. אין פרופורציה. לדרוש פרופורציה זה דבר שלא קיים. אבל אין לנו הרבה ברירה. אין לנו הרבה ברירה, ואנחנו חייבים לעשות את זה. וגם כמו שאמרת, העולם, אין לנו ברירה. העולם נגדנו תמיד. ולתת להם עוד נשק, בזה שאנחנו גרמנו לאנשים למות מצמא או מרעב, זה לא דבר כל כך חכם. אין לנו הרבה ברירה. אנחנו חייבים לתת להם את הדרישות המינימליות. עם זאת, הם צריכים לדעת שזה את המינימום. ראיתי כבר מישהו שאומר, למשל, סולר לא נותנים להם. אין, סולר לא נותנים להם.
כן, אבל סולר יש להם מארגוני הזה שהם גונבים, זה בסדר. החמאסניקים האלה בעניינים.
סולר זה מסוג הדברים שיכול לעזור להם במלחמה נגדנו. אנחנו לא יכולים לתת להם דברים כאלו. את המינימום צריכים לתת להם, וגם כן צריך להקפיד ולראות שזה מגיע באמת לתושבים המסכנים שצריכים את זה.
אני רק רוצה להגיד לך, אני קורא כרגע, יש לי כאן את הדפים של החדשות, ואני קורא על מזג האוויר, אתה יודע שאתה מדבר. ואמר, ריבונו של עולם, גם בזה שומר עלינו. אני רעדתי, אני אומר לך את האמת, תפילת כהן גדול ביום כיפור זה שהולכי דרכים בקשו...
אל תשמע לתפילת
נשמע. והקדוש ברוך הוא כאן, באמת, לגבי מזג האוויר, יכל להיות גשמים, עניינים, ואני רואה, נהייתי כאן החזאי, מחר תחול התחממות נוספת. זה תרתי משמע, כן? ואתה יודע, הכל אתה צריך לראות את הריבונו של עולם, זה ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, לכל דבר, אנשים אמרו לי, הגיע לאיזה חילוני, איפה הקדוש ברוך הוא שלכם? אמרתי, תאר לעצמך שהחיזבאללה היו מתחילים את זה, ולא היו מתחילים את זה החמאס.
אתה יודע מה, מושה, הזכרתי לי דבר שלא חשבתי לדבר עליו. אתמול הזנתי למדורה בערב, ריין אבי ממרן את האלוף עמוס גלעד.
אוקיי.
אני לא נרגע מזה.
מה היה?
לא נרגע, אני לא נרגע, אני כבר כתבתי הבוקר לשני אלופים בצבא. שאני לא מכיר את הבן אדם, אבל לא נרגע. אני לא רוצה להיכנס לכל הדברי בלע, אבל שאלות כמו... מה אבי מהן עשה חטא אחד? חטא אחד
הוא עשה... שלא הוריד אותו מהטוב?
לא, 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 עשה חטא שגרם לו לצאת עליו. למה הוא יצא עליו? כי אבי מהן אמר דבר אחד, הוא דיבר על ניצחון בעזרת השם. זה כל מה שאבי מהן אמר לו. הוא אמר לו, בעזרת השם? מה השם? איפה השם? איפה היה? איפה היה באושוויץ? אני הייתי עמום. איפה הוא היה באושוויץ השם? מה אתה השם? כתבתי אתמול לאיזה אלוף מאוד חשוב בצבא. אני לא מבין, אם הוא עכשיו היה בארצות הברית, ואיך קוראים לו, ביידן היה אומר...
עם גוד ויטרסט. על הדולר, עם גוד ויטרסט.
השם ישמור עלינו. אתה היית שואל אותו, אדוני, איפה הוא היה במגדלי התאומים? היית שואל אותו את זה?
לא, הוא לא היה מעיז.
לא היית מעיז, אבל כאן... כאן, במדינת היהודים, כאן אפשר הכל. הייתי עמום. זה רציתי במאמר המוסגר. אבי ממרן נתן לו תשובות מצוינות. הוא כיבד אותנו, הוא עשה קידוש השם בתשובות.
טוב, אבי ממרן הוא מספר אחד.
כן, אבל אני אומר לך, בעניין הזה הוא היה פשוט נהדר. הוא פשוט נתן תשובות נהדרות.
אבל זה רק אומר לך שיש פה גרעין, וזה בדיוק מתחבר לנו לתקשורת, יש כאן גרעין שלא יעזור לך שום דבר. הם כל כך אנטי. אני גם ראיתי, אני לא ממקורות יודעי דבר, שראיתי וואטסאפים עם אלופים, שהחרדים אשמים, ביבי אשם, חרדים אשמים. זה לא משנה מה יקרה. זה לא משנה שהציבור החרדי, תקשיב, איך הוא מתחבר, הבן שלי מספר לי, מגיעים חרדים ונותנים ועושים והולכים ולפצועים נותנים מחשבים, והכל זה ארגונים חרדים, כסף של חרדים, ואנשים נותנים מעצמם, באמת, לוקחים, מכניסים משפחות, ולא יעזור כלום. יש גרעין שחושב שהחרדים תמיד אשמים. זה נשמע כמו היהודים אשמים, ממש אנטישמיות.
אבל אתה יודע מה, אתה לפני רגע אמרת שאפילו שאנחנו לא צודקים, שאפילו שאנחנו צודקים בעניין של לא לתת להם סיאס אומניטרי, אין לנו הרבה ברירה. נכון. אלא אנחנו חייבים לעשות את זה, כי זה מה שהעולם דורש. מוישה, לא נעים לי להגיד לך, אפילו שאולי אנחנו חושבים שאנחנו צודקים בכל מה שנעשה בארץ, ושכולם נגדנו, אין לנו הרבה ברירה אלא למצוא את הדרך.
לא, אני לא חושב שכולם נגדנו.
כדי להיות ביחד. אין לנו הרבה ברירה.
תראה, אני אמרתי לך מקודם, אנשים שחשבתי שלעולם אני לא אדבר איתם, חילונים לאחיז, פתאום כולם אחים.
לא, אני אומר, אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים ללכת ביחד.
כן, אבל יש גרעין פה, שכמו אהוד ברק לדוגמה, תקשיב, זה בגידה. עכשיו, אני ראיתי ראיתי דברים, ואני חייב לומר שאני מצדיע למשטרת ישראל. אני מבקש סליחה על כל הפעמים שירדתי עליהם ואמרתי ועשיתי. תקשיב, יש כאן שוטרים, וסוף סוף הורידו את הכפפות. זאת אומרת, נגמרו הימים שעורכת דין, זה אני לא יודע אם אתה יודע, כי אצלנו במגזר של עורכי דין, הייתה עורכת דין ערבייה אחת, שרק עכשיו קיבלה את הרישיון שלה, והיא ללה את השהידים, והיא עשתה. בקיצור, באותו רגע עצרו אותה, אבל עזקו אותה, ויותר מזה צילמו אותה בתחנת המשטרה, במקרה, אני לא יודע אם במקרה או לא, אני אומר בכוונה במקרה, עם דגל ישראל מאחורה. היא, א', תאבד את הרישיון שלה, אני מאוד מקווה שהיא תאבד את הרישיון שלה, עורך דין לא יכול להיות לתמוך באויב, אבל סוף סוף נגמרה סבלנות. תקשיב, נגמרה הסבלנות.
הגיע הזמן.
אבל הבעיה שאחד כמו אהוד ברק, שמדבר בצרפת, דברי בלע, או כסיף. כסיף אמר שאנחנו ביקשנו את זה עלינו. מה נתנה לה ועדת האתיקה? ועדת האתיקה התכנסה, הייתי בטוח עכשיו שעולנים ממנו, הולך הביתה. קיבל חודש וחצי חופשה, שזה לא רע לו, הוא מראה לו, עכשיו במילא אף אחד לא עובד, וקיבל איזה 10,000 שקל כנס, משהו כזה, או מזכורת אחת שהוא לא מקבל. איך אמרנו? זה לא פרופורציה. זה לא פרופורציה. אחד כזה היה צריך ללכת. הבעיה שאנחנו, יש לנו את הגרעינים האלה שצריך להוציא אותם, כי אני אגיד לך מה יקרה. כי זה כמו פטריות אחרי הגשם. אחרי שהמלחמה תיגמר, אתה תשמע את הקולות האלה יותר ויותר. כמה אנחנו אשמים, וכמה אנחנו לא בסדר, וכמה זה, וכמה הוא. וזה, צריך לראות מה לעשות כאן ביום שאחרי, לא רק אצל הפלסטינים, גם אצלנו.
אין ספק. מוישה, אני רוצה להתכנס רגע אחת לכל הנושא הזה של מה שקרה בעזה, ברשותך.
בבקשה.
תראה, א', שוחחתי מזה אלוף אחד, מאוד נכבד, שירת עד לא מזמן בצבא, שאלתי אותו, מה אתה אומר? ואתה אומר לי, אני מתבייש. אני מתבייש באמן, אגף המודיעין, אני מתבייש בשבק, אני מתבייש בפדם. אמרתי לו, תראה, חיל האוויר, אני הרי איש חיל האוויר, יודע לזהות בסוריה, מתוך שיירה של 12 מסעיות, יודע לזהות שבמסעית השביעית, יש איזה חלק שצריך, אסור לנו לאפשר שהוא יגיע לסוריה, מאיראן. ואז חיל האוויר מקבל את המידע הזה. זאת אומרת, המודיעין, השב"כ, יודעים לתת לחיל האוויר את המידע הזה, וזה מפציצים בדיוק את המסעית השביעית. אז רמה כזאת של מודיעין, של ידע, שיכולה לאפשר לנו לברור מתוך שתי מסעיות מסעית אחת, איפה הרמה הזאת הייתה כאשר ליד מטר מאיתנו, בגדר, יושבים אנשים ומתכננים לעשות כזאת פעילות. הרי הפעילות הזאת תוכננה על ידי כל כך הרבה מאוד אנשים, הרבה אנשים. זה מדובר במאות אנשים ועדיין היו מעורבים בכל העניין הזה. מדובר בהכנות בלי סוף. מדובר, אומרים שבהכנות של שנים. איך ייתכן? זה דבר שאנחנו...
אני אענה לך. חטא יוהרה. אני חושב שהכל היה מונח על השולחן. רק היינו כל כך בטוחים בכוחנו, בעוצם ידינו, בקדוש ברוך הוא אמר לנו, הלכתם איתי בחמת קרי, והלכתם איתי בקרי, והלך איתכם בחמת קרי. היינו במצב שהמלחמה, אסור להגיד את זה, תשמע, אנשים שנהרגו להם, נהרסו להם המשפחות, נהרגו להם מישהו, אבל בואו נזכר שבועיים קודם, שבת, לא זה, הפרדות, זה, ומי דן בזה? בגץ, אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני לא אשליח של הקדוש ברוך הוא, ההיגיון שלי אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, רבותיי, אני פה, הנה, תראו דקה אחת שאני לא פה, תראו מה קורה. ואני מזכיר לך שהתוכניות שלהם היה להגיע לקריית גת. זאת אומרת, זה לא היה מיצוי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מעלים מעין, אנחנו היום היינו במלחמה עם חיזבאללה שנמצאים בחדרה, והיינו במקום אחר לגמרי. ולכן צריך...
מוישה, שים לב עוד דבר.
קצת ענווה לא תזיק בשום מקרה.
ההצלחה שלהם לא באה מתחכום מיוחד.
נכון.
מה בהצלחה? הרי מה מדובר? הרי היה לנו תצפיתניות...
רק תמשיך וצריך לצאת לשיר כי אישה...
היה לנו הרי תצפיתניות שראו כל דבר ומצלמות, מאוד פשוט. ומה הם עשו? פשוט עם צלפים הורידו את המצלמות, עם רחפנים פגעו בה בתצפיתניות.
זה לא איזה משהו גאוני.
לא יכלתם לחשוב, לא יכלו לחשוב על זה שיש כאן עוד רגע אפשרות להוריד את המצלמות האלו? לא! היינו צריכים משהו מתוחכם להקים שזה איזה מערכת.
חטא היורה. טוב, בוא נעבור לשיר רפאיני של פריד, גם שיר מאוד מרגש, ואנחנו חוזרים.
אני השם כי נבהלו עצומוי אוי ונפשי נבהלו מאוי רפואני השם כי נבהלו עצומוי אוי ונפשי נבהלו מאוי ויעדו השם אדמוסי שבו השם חלצו נפשי אוי נפשי שבו שבו השם חלצו נפשי אוי אישי Shabbos hi mi lizoik, Shabbos koidesh hi mi lizoik, Gurfuwa shleimo, kroi volovoi. Shabbos hi mi lizoik, Shabbos koidesh hi mi lizoik, Gurfuwa shleimo, kroi volovoi. Ay Shabbos hi mi lizoik, Shabbos koidesh hi mi lizoik, Gurfuwa shleimo, kroi volovoi. Shabbos hi mi lizoik, Shabbos koidesh hi mi lizoik, Gurfuwa shleimo, kroi volovoi. Oy Shabbos hi mi lizoik, Shabbos koidesh hi mi lizoik, Gurfuwa shleimo, kroi
טוב, סליחה שאני קוטע את השיר, זה שיר, תקשיב, וואו, 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 וכאן יש סאונד באולפן פה, שאתה פשוט עוצם את העיניים ומתקרב לקדוש ברוך הוא. בואו נדבר קצת על ה... את רצית להוסיף משהו, אין לנו יותר מדי זמן, אני כן רציתי לדבר על המשק, בעצם שהמשק נפגע פה, אנשים שאני מכיר, יוצאים לחלט פה במרכז, לאנשים אין כסף ו... המדינה צריכה להבין שכל המדינה פה בזה, בתי המשפט סגורים, עורכי דין נאנקים, באמת נאנקים, וזה לא רק עורכי דין, רואי חשבון, כי הכל סגור, ונהגי מסעי, הכל, והמדינה פה כאילו יש שם שני מדינות, יש לנו את הצפון ואת הדרום, ויש את המרכז שיאללה תעבדו. הם צריכים להבין שאנשים פה משלמים את המחיר, אם לי יש ילדים היום בצבא, ועורכי דין אצלי בצבא, ואני לא מסוגל לעבוד, אומר לך את האמת, לא מסוגל לעבוד, כי הראש שלי כל היום שם, ובתפילות, ולרוץ לשטח עם באמת בתרומות וכו'. המדינה צריכה לתת קצת תמונה יותר רחבה.
תראה, המדינה תקבל החלטה.
שתקבל כבר, תקבל.
תקבל החלטה, אבל לצערי, הביצוע יהיה נוראי. כי זה הניסיון. אני רוצה להגיד לך דווקא, בצבא, אני אתן לך דבר שאולי אתה לא כל כך מכיר, okay. יש איזה נוהל מיוחד, בוא נקרא לזה 200, נוהל 200, okay. אני לא רוצה להגיד את המספרה. Okay, okay, okay. נוהל 200 קובע.
זהו, נוהל 87, אבל זה זו, סתם צוחק.
נגיד okay, קבלנו okay. נוהל 200.
Okay.
הנוהל אומר כך, okay. אתה יודע, כל דבר שרוצים לקנות בצבא, צריך לצאת למכרז, נכון, במדינה בכלל. נכון. מה קורה אם מחר נכנסים לעזה, וצריכים לקנות איזה ג'יפ?
אוקיי.
נצא למכרז?
תצא למכרז, יבוא אחרי המלחמה כבר. יפה.
אז יש נועל בצבא, נקרא נועל 200, קראתי לו, שאומר, בכאלה מקרים...
שם בדוד.
כן, אני לא רוצה...
בשידורי הרדיו, אתה יודע, אתה מראיין מישהו, אתה אומר שם בדוי. נועל 200, שם בדוי.
כן, שם בדוי, כן.
אוקיי.
הנועל קובע, שאם אתה צריך משהו כזה...
אתה יכול לדלג על המכרז.
אתה יכול לדלג על המכרז.
אוקיי.
זאת אומרת, המדינה צריכה לקבל החלטה.
בנועל 200.
עכשיו בנושא הזה של לסייע למשק, אנחנו, יש לנו נועל 200, שמדלגים על כל הבירוקרטיה, שפשוט נותנים כסף. אני זוכר שבזמנו בקורונה, מישהו סיפר לי בארצות הברית, פה בארץ היית צריך להגיש תפסים,
ולהוכיח.
בארצות הברית אמרו, קודם תקבל את הכסף, אחר כך תסביר למה היית מגיע לך. ואם לא תסביר, תחזיר.
נכון.
אני אומר, גם במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה לומר לך.
לא, גם הבנקים צריכים כאן להיכנס כאן לאיזשהו.
חייבים לעשות את זה. אתה יודע מה, אני חייב לספר לך משהו, לגבי העניין הזה, שתבין איפה אנחנו נמצאים. אני, אתה יודע שאני מתעסק עם הנושא של תעסוקה של חרדים. דרך זה שאני מתעסק עם כמה טק, שמתעסק עם ההכנסה של החרדים
להכניס
את החרדים לעולם התעסוקה והמרכז החרדי להכשרה מקצועית, כל המקומות האלה, יוצא לי להיפגש עם אנשים מאוד בכירים במשק. נפגשתי עם סמנכ"ל רפאל, דיברנו על משהו כזה מהסוג הזה של המדינה, ואז הוא אמר דבר שאני חייב לספר לך. הוא אומר שבקום המדינה שר הביטחון היה בן גוריון. יום אחד בן גוריון הגיע לאחד המפעלים של התחמושת, של הנשק בארץ, של האמצעי לחימה, ושאל אותם,
זה בחיתוליו בטח,
כן, המפעל כבר היה קיים, אבל הוא שאל אותם, תגידו לי, הדבר הזה והזה שאנחנו רוצים לפתח עכשיו, כמה זמן ייקח לכם עד שאני מקבל אותו? אמר לו מנכ"ל המפעל, חשב רגע, אמר לו 21 שנה. אמר לו בן גוריון, 21 שנה? אני כל כך הרבה כסף שם על המפעל שלכם. אני כל כך משקיע בכם, ונותן לכם כל מה שאתם מבקשים. ועכשיו אתה אומר לי שכדי לקבל את המוצר עיקר 21 שנה? אמר לו המנכ״ל, אדוני שר הביטחון, לנו ייקח שנה לייצר, לך ייקח 20 שנה לתת החלטה.
זה כל כך נכון.
וזה מה שקורה במדינת ישראל. הביצוע יכול להיות ברגע. הבעיה היא, עד שפה מקבלים את ההחלטה,
וקובעים
את הדרך, איך מקצרים את העניין.
והוא יכול לקנות את עולמו. אתה רוצה להגיד איזה דבר תורה קצר, כי אנחנו כאן ממש על הקסקס.
אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שאני, יש איזה משהו שחשבתי עליו.
למרות שאחרינו התוכנית של הרב אברהם יוסף,
אתה יודע, על אבא נרדה בנבלה שם שפתם, קודש ברוך אומר את זה בעקבות הבנייה של מגדל בבל. אומר רשי, בבית דינו נמלך, מענוותנותו היתרה. כך כתוב. קודש ברוך הוא התייעץ.
רק דבר להרע,
ובנעשה אדם, בנעשה אדם שקראנו בבראשית, אומר רשי שהקודש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים, ואז הוא אומר למה? ללמד דרך חרץ ומידת ענווה, שיהיה הגדול נמלך ונותן רשות מן הקטן. אני חורה צריך להבין, זה רעיון שאני חשבתי עליו, יש פה את הרב.
כן, ויש לנו 60 שניות, אז הרעיון צריך
להיות. למה הקודש ברוך הוא צריך להתייעץ במגדל בבל, ושם לא נאמר שזה נעשה כדי ללמד דרך ארץ, וכאן בנושא של מה שאמרנו, של יצירת האדם, זה נעשה מדרך ארץ. חשבתי שהרעיון הוא כזה, שכאשר הקודש ברוך הוא רוצה לעשות משהו שהורס, הוא לא צריך לשתף אנשים. אבל כשהוא רוצה לעשות משהו חיובי, כמו נעשה אדם, אז בריאת האדם, אז חייבים להתייעץ כדי להראות שכולם שותפים לדבר החיובי. לדבר השלילי, לא צריך לשתף אנשים.
ענק. הרב רייבד, הרב רמי רייבד, אין לי מילים להודות לך שהגעת בצו 8, וזה היה צו 8, כי כאן זה היה באמת מאוד מהיר. תודה
כבוד וזכות גדולה לי
אותנו.
לשדר איתך.
אני משה יצחק קוסדנצ'ר, תודה רבה לישי נוימן היקר. אחרינו, התוכנית של הרב אברהם יוסף. רבותיי, תשמרו על עצמכם, חיילים, שוטרים, אנשי ביטחון, תשמרו על עצמכם. אנחנו אוהבים אתכם. שבת שלום.
שבת שלום.
יום הולדת קצת משונה, הכל רגיל כאן לכאורה, במקל ואהבה, בין תצווה לכי תיסה, אסתר פורים משתה שמחה, מי יחנה ומי יישא, ומי יישא בתוצאה, בין כי תיסה לוואי הקל עולם, מפסיק להתקהל, להשתתק, להסתגר, ישמעאל אדום וישראל, בן ויקל לפקודה, אין איש בעיר ובשדה, כבר אין מול מי להתנהל, מגדל בבל שוב מתבלבל. שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד, ומה אתה רוצה שנלמד מזה ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. בין פקודה לבריקה, כולנו באותה סירה. אביב הגיע פסח בא, ואיתו תקווה רבה שתקרא את רוע הגזרה. לך דודי לקראת קלה, כבר אין לנו כוחות יותר להתמודד, להילחם. שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה. רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה. ומה אתה רוצה שנבין מזה, איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה. רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. אתה רוצה שנבין מזה, איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה. רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה. שמע ישראל השם אחד ושמו אחד, אחד ושמו אחד.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.
כולנו שומרים על התנהגות נכונה בעת קבלת התראה ומצילים חיים. בעת קבלת התראה עליכם להגיע למרחב מוגן קרוב תוך דקה וחצי ולהישאר בו 10 דקות כדי להתמגן ממתח רקטות ומשברי יירוט. לכל ההנחיות ולרשימת המקלטים הציבוריים הפתוחים לרשות תושבי העיר או לתמיכה רגשית, ייכנסו לאתר עיריית ירושלים או חייגו למוקד העירוני 106.
והמנצח הוא... נועם שטיין היברידי, מנצח בטכנולוגיה, מנצח במגוון, מנצח גם בחול וגם בשבת. בחירת הצרכנים וזוכה בתואר מוצר השנה בפיקוח חברת המחקר הבינלאומית נילסן. אפיקים מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. התקדמו לנועם שטיין היברידי.
לקוחות לאומי, תושבי הדרום, אנחנו איתכם גם בשעה קשה זו. פתחנו בעבורכם קו חם יהודי. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 5946 ונוודא שתקבלו סיוע במידע ובביצוע כל פעולה בנקאית. בתקווה לימים שקטים יותר. משפחת לאומי.
ישנן שתי דרכים מבורכות למלא את חובת ההשתדלות שלנו בזמן המלחמה. הראשונה היא תפילה, והשנייה היא רכישת הקמע של הצדיק מיבנאל. שימעו את ברכתו.
מי שיהיה לו את הקמע הזו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה ושמירה גדולה מאוד.
רק ב-26 שקלים בלבד, חד פעמי. כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. במוחדת, שמים לב לכולם. מוקד חירום טלפוני לאזרחים ותיקים מגיל 75, שזמין 24/7 ונותן מענה בסיוע נפשי וסוציאלי, תרופות ובדיקות מעבדה, שירותי רפואה וקביעת תורים. זמינים עבורכם במספר 076-813-4343. מאוחדת, איתכם
ובשבילכם.
קיבלתם תו מזון של משרד הפנים? הכי משתלם לקנות ברשתות שוק מהדרין, עינות ביטן, ביטן מרקט, קרפור ומגה בעיר. קבלו מוצר במתנה לבחירה על כל קנייה ב-300 שקלים בכרטיס. לדוגמה, שמן קנולה 1 ליטר, תירוש מיץ ענבים אדום 750 מיליליטר עקבי קרמל, פטיבר 500 גרם אוסם. ניפגש בסניפים.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2 שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
לקוחות כללית, במיוחד עכשיו, כללית איתכם מסביב לשעון. לרשותכם שירותי רופאי ילדים אונליין 24 שעות ביממה. ניתן להירשם לייעוץ גם דרך מוקד כוכבית 2700.
גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח.
דקה של בריאות עם מומחי כללי, והפעם על פעילות לב תקינה ואנרגטית, עם הדוקטור דנה פלורנטין, מומחית לרפואת משפחה של כללית במחוז דן פתח תקווה. מחלות לב, כמו מחלת לב ראומטית, פרפור פרוזדורים ועוד, עלולות לגרום לתחלואה קשה ולסיבוכים לא נעימים. על פי הערכות רפואיות, כ-90% ממקרי מחלות הלב ניתנים למניעה מראש. למחלות לב ישנם גורמי סיכון מוכרים, ויש להקפיד על זהירות גבוהה מפניהם, כמו כולסטרול, סוכרת, עישון, חוסר פעילות גופנית, השמנה וכמובן גנטיקה. בנוסף, התפתחות הרפואה והקדמה מאפשרות לנו, ברוך השם, להתמודד רפואית ולמנוע מראש סיכונים גבוהים למחלות לב שהיו בעבר. הדוקטור דנה פלורנטין, מומחית לרפואת משפחה, מציינת כי תזונה נכונה ומאוזנת מסייעת לפעילות לב תקינה ואנרגטית, תוך הקפדה על המלצה לדיאטה דש. זוהי תזונה הנחשבת טובה למניעת מחלות לב ואף להורדת לחץ דם. דיאטה דש מבוססת בעיקר על דגנים מלאים, ירקות, פירות ומוצרי חלב רזים. מקורות עיקריים לחלבון בדיאטה, קטניות, דגים ועוף. הדיאטה כוללת גם אכילת אגוזים וזרעים מספר פעמים בשבוע. המלצות נוספות למניעת מחלות לב הן הפסקת עישון, שמירה על משקל תקין והקפדה על פעילות אירובית לפחות 30 דקות במשך 3 ימים בשבוע. לבריאות. זו הייתה דקה של בריאות עם מומחי כללית על פעילות לב תקינה ואנרגטית. כי מידע רפואי אמין ומעודכן, בטוח זה כללית.
חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם, במקצועיות, באחריות ובאמינות. שלחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93, 03-593-93. כל חי אונליין.
הכל פה כרגע בוקה ומבולקה, ואין שרה אלי יעקב וממנה יבשע.
להתחזק באנון מלבדו, להתחזק באפס בלתך, שהקדוש ברוך הוא היחיד בעולם שיכול להציל אותנו מכל הסבך הזה. להתחזק בלימוד התורה, הרוצה להינצל מחבלו של המשיח, יעסוק בתורה בגמילות חסדים.
החופש חי במלחמה, אתם יודעים איפה ישן? על הרצפה הוא ישן. עם ישראל נלחם בחזיתות, אתה מסוגל לישון? יושבים על מיטה, רגל על רגל, שמונה מזרונים, אתה מסוגל לישון? ושאף שלך נלחם שם ואתה לא יודע אם הוא יוצא משם חי או לא? זה התפקיד שלנו, לקרוא את השמיים בתפילות, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו.
חדשות כל חי, השעה 9:00.